חבר הכנסת יעקב פרי, יש עתיד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מרדכי.
תשמע, בסוף, מה שנקרא, יאיר עושה את זה, אה?
תראה, אי אפשר להתפקח עם נתונים, עם סקרים, אבל בסופו של דבר זה סקרים. ואני חושב שמה שחשוב כאן, הייתי מציין שני דברים בקיצור נמרץ. אחד, זו פעם ראשונה שיש עתיד, מופיעה כאלטרנטיבה לשלטון, כמפלגה הגדולה ביותר. ואני חושב שהציבור, כאשר אתה מסתכל על תוצאות הסקרים, תוצאות הסקר כולו, מעריך עבודה קשה ומעריך עבודה קהינה. וזה לא מדובר רק על יש עתיד, אלא למשל אפילו הבית היהודי, שהם ברי פלוקטה שלנו בהרבה מאוד נושאים. אבל עבודה מאומצת שנתפסת על ידי הציבור, כעבודה רצינית ואמיתית, מקבלת בסופו של דבר אהדה וגיבוי מהציבור.
אתה אומר, אבל בסופו של דבר מדובר בסקרים, רק בסקרים, והשאלה הגדולה היא, האם אתה חושב, חבר הכנסת פרי, שהאיש שעומד בראש המפלגה שלך יכול להיות ראש ממשלה במדינה כל כך מורכבת ומסובכת?
בהחלט כן. אני חושב שבהכירי ברמה יומיומית את יאיר, הוא יצטרף כמובן, הרבה מאוד סיוע, הרבה מאוד עוזרים, זה לא, הוא לא ראש הממשלה היחידי שזקוק להרבה מאוד סיוע, אבל האיש הוא איש שלומד מהר, יודע גם להפיק טעויות, לקחים מטעויות, ואני בהחלט חושב שהוא יכול למלא את התפקיד, ויכול למלא אותו בהצלחה.
למרות שהוא לא הרבה שנים בתוך המערכת הפוליטית, ולמרות שיש הרבה מאוד דברים שצריך מה שנקרא להשתפשף, וללמוד ולהרגיש, כי גם יאיר בעצמו מדבר על טעויות שהוא עשה. אנחנו בטח לא רוצים שהוא יעשה את הטעויות האלה כראש ממשלה, אתה יודע.
חס חלילה, אבל תראה, אני חושב שהפונקציה של עד כמה זמן אתה בפוליטיקה, אני לא מתעלם ממנה. ותמיד לניסיון יש ללא ספק חשיבות גדולה. אבל לפעמים, ושנינו יודעים, שניסיון ארוך מדי, לא באיזשהו מקום ערובה להצלחה בתפקיד. אני חושב שמה שעושה את ההצלחה בתפקיד, זה קודם כל היכולות שלך, הכישורים שלך, והצוות, והאנשים, שאתה שם מסביבך, ואתה שומע, מאזין, מתייעץ.
מה, לצאת למתקפה או למלחמת עולם מול החרדים, זה היה עצה של יועצים שהוא שמע עליהם?
קודם כל זה לא היה. זה פורש ככה, מרדכי. זה פורש, העניין של שוויון...
זה לא יעזור אם תגיד שזה לא היה. סתם חוזרים לפינה הזו כל פעם מחדש, נו.
נכון, אנחנו חוזרים לפינה הזאת, ואני חוזר על עמדותיי, ואתה חוזר על עמדותיך, ואולי זה טוב שכך, אבל אנחנו, זה מצוות אנשים מלומדה. אנחנו לא הכרזנו מלחמה על החרדים. אנחנו ביקשנו לעשות את נושא השוויון בנטל, שלצערי בוטל על ידי, החוקים האלה בוטלו על ידי הממשלה הנוכחית. אבל זה לא הייתה מלחמה על החרדים. ואני מקבל שבתוצאה זה כך התפרש, ולצערי יש עדיין...
אוקיי, בוא נשאר ככה, התנהלות של לפיד בסוגיית גיוס בני הישיבות החרדים, על זה אתה לא תתכחש, זה היה בהצעת היועצים שלו, זה משהו שהוא עשה בזכות יצאות טובות שהוא קיבל?
זו הייתה החלטה של המפלגה, זה היה חלק מרכזי ועיקרי בקמפיין שלנו, והעניין של השוויון בנטל, והעניין של לימודי הליבה, אנחנו לא חוזרים בנו גם בעצם היום הזה.
אבל שמע, בואו נניח שאני עכשיו, אנחנו מדברים בגלי צהל, ואני אמור לשאול אותך שאלות מהצד השני. הייתי אומר לך, חבר הכנסת פרי, אתם יודעים לשחק טוב את המשחק, אה? כשנוח לכם אתם תוקפים את החרדים, וכשאתם מבינים שזה מזיק לכם, אתם נעלמים. איפה אתם בסוגיית הקרב על השבת?
תראה, אנחנו אמרנו את דברינו בנושא השבת, ואנחנו לא חושבים שהתלהמות, התקפה של שר כזה או שר אחר, או מי שיזם את הנושא במקרה הזה, חברי הכנסת או העדות החרדיות, היא התשובה הנכונה. אנחנו חושבים שלא צריך היה להתעסק בזה, בצורה שהתעסקו עם זה, ואנחנו נתנו את התשובות שלנו בצורה מעשית. אנחנו עמדנו הסעות לחיילים, ואנחנו עזרנו.
לא, אבל יש כאלה שאומרים שזו הזדמנות מצוינת לפתוח את הסטטוס קוו ולדבר עליו, ובאמת...
אז אנחנו דרכנו, ואני לא חושב שרק במשבר השבת, דרכה של יש עתיד בכלל בתקופה האחרונה, היא לא להתלהם, אלא לעסוק בעשייה ולהתייחס עניינית לדברים. השבת חשובה לכולנו, זה לא דבר חדש, ואנחנו מבינים גם את הבעיות שיצרו ההסכמים הקואליציוניים, וגם בנסיעותיו של יאיר בחול, גם בהופעות של כל אחת ואחד מחברי הכנסת שלנו, ערב ערב, בכל רחבי הארץ, אנחנו נזהרים לא לתקוף, אנחנו יודעים גם מהי המשמעות של ניהול מדינה, אנחנו יודעים באיזה בעיות הדברים עוסקים, ואנחנו משתדלים להתעסק בעניין של שינוי סדרי עדיפויות, בצורה עניינית.
כן, אבל עכשיו לי סיסמאות, אתם חושבים שצריך לשנות את הסטטוס קוו בסוגיית השבת, או התמונה כפי שהיא עכשיו היא מעולה?
לא, אנחנו לא חושבים שהיא מעולה. אני אעשה שקר בנפשי. אנחנו חושבים שישנם פתרונות שיכולות בסופו של דבר להיות גם לתועלת האוכלוסייה החילונית, מבלי שנפגע באוכלוסייה הדתית.
כלומר, צריך לשנות את הסטטוס קוו?
במקרים מסוימים, כמו בנושא של תחבורה ציבורית, התשובה היא חיובית.
הבנתי. אז בסוגיה הזאת של תחבורה ציבורית בשבת, אתה חושב שישראל צריכה לשנות את הסטטוס קוו שמתנהל כאן מאז ומעולם?
כן, כן. התשובה היא כן.
אתה מבין שדבר כזה עשוי לפתוח פה מלחמת אחים?
אני לא יודע אם מלחמת אחים. אני חושב שאפשר להגיע בחלק מן הדברים להבנות. ובחלק מהדברים בעולם לא נגיע להבנות.
איך אפשר להגיע להבנות על חילול שבת, אתה יודע, בשביל יהודי קדוש, הוא לא יכול להתפשר סביב, זה לא שלו, זה של, אתה יודע, התורה הקדושה.
אני מבין לחלוטין, אבל בואו נסתכל על המצב הנוכחי. כמעט בכל רשות מקומית, ישנה תחבורה ציבורית בשבת. בלי שאתה קורא, או בלי שנותן לזה את הכותרת של שינוי הסטטוס קוו, אז אני שואל אותך מה עדיף. עדיף לעשות את זה בניסיון להגיע להסכמה מבלי שאתה פוגע, לא בשכונות דתיות, ולא במעבר של תחבורה ציבורית ליד בתי כנסת, ואתה עושה את זה בצורה מסודרת, אחרי ויכוח, או לעשות את זה בצורה שרלטנית, חפרית, ולא לקרוא לילד בשמו.
גם על זה כנראה לא נסכים. שאלה לסיום, חבר הכנסת פרי, תגיד, המנדטים הרבים שיש עתיד מקבלת בסקרים, זה בגלל יאיר, או גם בגללך?
תראה, פה אתה כמובן שואל אותי שאלה קשה. אני חושב שזה בגלל כולנו, בראשותו של יאיר. חברי הכנסת של יש עתיד עובדים באמת ללא לאות. יום ולילה, רצים, משתדלים, מדברים, מתווכחים, ועושים את עבודתם מאוד בנאמנה, אבל אני חושב שהציבור יודע להעריך את זה, וכמובן שהקרדיט, ולמי שעומד בראש המפלגה, ולחבריה, חברי הכנסת ועובדיה.
בוא נשאל ככה, יאיר, אם היה בראש המפלגה, אבל אתם לא הייתם לידו, היה מגיע לאותן תוצאות?
אני חושב שאי אפשר לענות על שאלה כזאת. אני חושב שזה עניין של קבוצה, עניין של צוות, העניין של איך שעושים את הכל יחד, ואני יכול להבטיח לך נאמנה מרוחי, שהאווירה אצלנו, והוויכוח אצלנו, נעשים בצורה מאוד מאוד מרשימה, צוותית, חברית, לא שאין ויכוחים, אבל יש ויכוחים ואנחנו פותרים אותם בצורה שבסופו של דבר זוכה להערכת הציבור.
אוקיי, אנחנו מדברים איתך הבוקר, אומנם פוליטיקה, אבל היית בעבר בתפקיד מאוד חשוב, ראש השבק, אתה יודע, הופתעת, אתה יודע לומר משהו בסוגיית הפרסום על היותו של אבו מאזן סוכן כגב, מסמכים שנחשפו ומעלים את זה?
לא, ממש לא, אני אבל בכל זאת לא יכול לומר שלא היו שמועות כאלה. היו שמועות די הרבה שנים, דרך אגב, גם לכך שהוא עבד עם הקגב וגם לכך שהוא עבד עם ה-CIA. גם עם... איזון כזה, אבל זה היה ברמה שמועות, אני לא ראיתי מסמכים על כך.
לא ראית, אבל השמועות היו אז בזמנו, בזמן אמת?
כן. היו כל מיני שמועות שכשהוא היה סטודנט במוסקווה, ואחר כך שהוא היה יותר מאוחר בארצות ערב שונות, שהוא היה שיתף פעולה גם עם הארגון הזה וגם עם הארגון הזה, יכול להיות שזה ברמת השמצות, יכול להיות שזה נכון. הפעם אני מבין שמדובר על איזה מסמוך שאני לא יודע עד כמה הוא אותנטי.
כן, זאת השאלה הבוקר הזה, אבל אין ספק שמעלה את הסיטואציה למקום מאוד לא נעים. אדם שמנהיג של מפלגה, פתאום חושפים שהאיש קיבל בשנות ה-80, אני לא טועה, מזכורות מהקגב כאיש, כסוכן שלהם.
לא מנהיג של מפלגה, אלא נשיא של מדינה.
כן, עוד יותר מזה. אבל זה לא חדש, אתה אומר, היו כבר שמועות בעבר. אגב, זה לא רחוק כמו התקופה שהיית ראש השב"כ, היית ב-95.
אני הייתי, לא, ב-88, 95, אבל השמועות האלה היו עוד לפני, עוד שהתמלאתי להיות ראש השב"כ.
ואז הוא היה איש שהיה מעניין אותנו, למדנו עליו?
הוא עניין אותנו כי הוא היה מראשי האנשים שפתחו בדיאלוגים, אז כמובן לא רשמיים, עם ישראלים. והוא היה דמות בהחלט מעניינת, בצמרת אש"ף.
מעניין. אני מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת יעקב פרי, יש עתיד,
גם
תודה.
גם לך מרדכי, בוקר טוב.
בוקר טוב.